מה שלומכן תל אביביות יפהפיות, בני ברקיות מדהימות, ואפולה!
אפולה!
אפולה!
איזה מסע עשיתי!
יא, אפות לך! איזה, איזה... ואליזה, תל אביב, והיום... ומיכל, עד שמיכל תתיישב, אז היום כמובן נלמד מה זאת אהבה. וואי, מה זאת אהבה. ולפני כן, מה אתן חושבות על תופעות הטבע המשונות האלה? שריפות, גשמים באמצע הקיץ, קרישים וטילים. מה, איזה הסבר יש לכם על תופעות הטבע האלה? זה ספירת העומר. סוף העולם מגיע, מעולה. המשיח, הגאולה.
אני באה מאפולה.
הגאולה תגיע מאפולה, רבע שריפה לא הייתה שם, שגם לא תהיה. יש לכם עוד הסבר? לתופעות האלה?
זה אביב.
זה אביב?
זה לא חורף, וזה לא
קיץ.
זה אביב?
זה משתנה.
כי זה משתנה, זה אביב, זה משתנה, אני מסבירה לעולם.
ותהיה רוח צפונית יפה לקדמיות, אך לא טובה לזיתים. בדיוק ההפך, רוח דרומית. יפה לזיתים, אבל לא לקמה.
אפשר לשמוע משהו?
כן.
מה היא אמרה? מיכל.
היא אמרה שבמדרש תהילים כתוב?
כתוב שרוח צפונית יפה לזיתים. לא, לא. יפה לקמה, אך לא טובה לזיתים. משום שרוח צפונית מורידה את הפרחים של הזיתים שכרגע פורחים. ורוח דרומית לא טובה לקמה כי היא שורפת אותה, אבל יפה לזיתים. וזה מה שקורה עכשיו.
זה עצי זיתים לא נשרפים.
בבקשה, כן.
אני חשבתי על זה, חשבתי ספציפית על הקרישים, שזה מראה לנו שאנחנו צריכים להיות בצניעות, כי כל הרצון שלנו להתקרב, אנחנו כן חיים בעולם של גדולות וחומר, וצריכים לדעת איך להתנער כאן, יש חוקים.
איזה מהממת! צריך לדעת איך להתנהג עם הטבע, יש חוקים. אני חוזרת בבית, אני נורא מצטערת, אם אתם רוצות ליהנות מהיופי הזה, פשוט תגיעו. כן.
שמעתי רב שאמר...
כן, רב שאמר זה לא טוב. נו, כן. כשיום כיפור חל בשבת, יש שריפות באותה שנה, ידעתי. בנות, למה בא לי לרקוד ולשיר? עכשיו, מפני שאתן התלמידות שלי, כי בכל מקום אחר מה היו אומרים בחטאים שלנו, השנאת חינם שלנו, כל זה מאוד מאוד נכון, אבל אנחנו נדבר היום על רבי מאיר בעל הנס שהפטירה שלו ביום ראשון הקרוב בערב, ואני אתן לכם...
רבי מאיר מטבריה, זה הכל, כי אני צריכה לבוא אדם לשבת על זה.
יו, יו, היא גם מטבריה וגם מאפולה, ואני בטוחה שלרבי מאיר... היא שמחה. אתן פשוט בנות מלאות בטוב, כי יש מלא סיבות... שיגידו לכם למה האסונות האלה קורים, למה השינוי הזה בטבע קורה, כי אנחנו כאלה, כי אנחנו כאלה, זה יהיה נכון, אבל בפרשה שלנו כתוב, ואהבת לרעך כמוך, ורבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה, ובפרשה שלנו כתוב, פרשות אחרי מות וקדושים, כתוב, לא תשנא את אחיך בלבביך, ומיד אחר כך הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. כשאתה באמת שונא מישהו מסוים, מגזר מסוים, מישהו שנראה בצורה מסוימת, זה מתלבש לך בתוכך דוסית, אז התורה כותבת בתבונה, לא תשנא את אחיך בלבביך, ואם אתה רוצה להוכיח אותו לטובתו, הוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. תיזהר מאוד. איך מוכיחים? מה, אני לא אגיד כלום לאף אחד? אנחנו באמת לא זה. וזה קרה במסועות בגלל האו. אז מה אנחנו אמורים להבין מזה? שימו לב לשפת אמת המדהים. הוכח, תוכיח מי שרוצה. להוכיח מישהי אחרת על משהו. הבת שלך, אחותך, הרבנית ימימה, את נורא נורא רוצה בשבילה. מה את צריכה לעשות בשביל זה? איך תדעי שזה בא ממקום נכון? הוכיח? תוכיח, אומר השפת אמת, חובת ההוכחה עלייך. תוכיחי שאת אוהבת אותה כל כך. ואם את אוהבת אותה, מאוד יצאת ידי חובת ההוכחה שאת מה זה אוהבת אותה וזה לטובתה, אז תוכיח. הוכח? תוכיח. אז היום נדבר רק על האהבה, ושימחתן אותי כל כך בתשובות האלה. ולפני שאנחנו מדברות על אהבה, אנחנו רוצות לומר פה שי למישהי שאנחנו כל כך אוהבות, מזל טוב ליום ההולדת שלה, קוראים לה רחל שלמה.
אישה,
היום, נכון, אישה, בבקשה, תראי איך הוא נצחת. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לרחל. חג לה שמח וזר לה פורח. ומרב הוש, את זה קנינו לך למעשה. ומזל טוב נשמה שלנו, מזל טוב לכל ילידי וילידות אייר, מזל שור עקשניות שכמותכן. מזל טוב, מזל, ואיזה עוגה, איזה עוגה מחכה לכם בסוף. וואי, וואי. בואו, נשמה שלי, ואת תצאי מהשיעור הזה עם סיכוי כזה לאהבה. ככה, תראי, כן, מאמי.
יש רק דבר אחד, קשר להוכחה, להוכיח,
לחבר
אותה חברה. צריך נורא לחשוב לפני זה אם החבר מוכן. מוכן מבחינתו לקבל ביקורת או לקבל איזשהו דבר.
מאוד נכון.
יכול להיות שלפעמים אתה בא עליו בכל מיני דברים, והוא לא מוכן מבחינתו.
אם את מאוד אוהבת אותו, אז זה יהיה. ואיך את שמה את הסמל של החטופים? הפוך שיראו שזה עליזה עין. ממש יפה.
זה פשוט שמתי את זה את הלב, וזה עשה פום בודי פום בודי פום, והתאפר.
אוקיי. אנחנו מתחילות ללמוד את הכלל הגדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. התיישבה מולי בחורה שלמות, אבל שלמות, היא כזאת חכמה וכזאת יפהפייה וכזאת צדיקה וכזה חוש הומור. והיא אמרה לי, הרבנית, בואי נניח את זה על השולחן, אני פשוט גרועה באהבה. והיא צודקת. היא גרועה באהבה. היא מצטיינת בכל דבר שתדברו עליו. כשהיא נוגעת באהבה, הכל מתנפץ לה כמו שני מגנטים הפוכים. האם אפשר לומר על בחורה שהיא גרועה באהבה? על אמא שהיא גרועה באהבה? חייבים לומר כך. אומרת התורה, ברגע שאת יודעת לומר על עצמך אני גרועה באהבה, את מבינה שזה מטריה שצריכה לימוד. וכמו שאת גרועה בלאהוב ובזוגיות, כך את יכולה ללמוד לאהוב. ואנחנו בסוף השיעור נלמד את הסגולה של כל הגרועות באהבה. איך אני גרועה באהבה עם המתבגרת הזאת, גרועה באהבה עם בעלי, גרועה באהבה עם הדייטים שלי. אנחנו נשאג את התפילה הגדולה של יום ראשון הבא בערב פסח שני, למה ניגרע? שתי מילים קסומות, מילים שמורידות לך אהבה ללב, ולכולנו יש איזושהי גריעות באהבה, מתפקשש לנו. אז היום נלמד על הבנות הגרועות באהבה, אלה שמבינות שזאת יכולת נלמדת. בנות, זאת לא רק יכולת נלמדת, זה כל התורה כולה. כתוב בפרשת קדושים, דבר אל כל עדת בני ישראל, קדושים תהיו. רשי, פרשה זו נאמרה בהקהל לכל בני ישראל. למה? שרוב גופי תורה תלויים בה. רוב העניינים בתורה תלויים בפרשת קדושים, הפרשה שלנו, דבר אל כל עדת בני ישראל. למה? כי כתוב בה הכלל הגדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. זה נלמד, ולא רק שזה נלמד, זאת כל התורה כולה. וכשבא איזה נער כזה ממורמר וכועס להילל הזקן, אומר לו, תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת, הוא אומר לו, מה ששנו עליך לא תעשה לחבריך, והשאר זה תופעות לוואי, לך תלמד. אבל עיקר התורה זו אהבה. איך הייתי רוצה להיגמל ממך אהבה? איך הייתי רוצה שלא תכאבי לי, אבל פיתחתי בך תלות, גופי תלוי בך, רוב גופי תורה תלויים בה, ואהבה זה קווץ' בלב, החל מהאזכורים הראשונים של המונח הזה. מתי הפועל זה מופיע? לראשונה, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת, והעלהו לעולה. יואו, איי, אוץ', למה צריך להקריב ילדים? הפעם השנייה שהביטוי הזה מופיע, ויאהב יצחק את עשיו, ורבקה אוהבת את יעקב. אוץ', אמא לאי, כואב, כי זה מריבות בין אחים ושנאה שנמשכת עד היום. הפעם השלישית שזה מופיע, כתוב על יעקב, ויאהב גם את רחל מלאה. אמא לאוץ', כואב, קנאה. למה הוא אוהב את רחל יותר מאשר את לאה? הפעם הרביעית שהפועל הזה מופיע, זה כשיעקב אוהב את יוסף מכל בניו. אוץ', איי, קנאה, מוכרים אותו, הקטונת. אהבה זה כואב כל כך. הלוואי שיכולנו בלעדייך, ואנחנו תלויות בך בגוף ובנפש. אז הרי אני מקבלת על עצמי לאהוב. בואו ננסה ללמוד לאהוב. ואהבת לרעך כמוך. בימים האלה אני כותבת חוברת קטנה שמחלקים בחתונות, הסבר על השבע ברכות שאנחנו אף פעם לא מבינות מה הם. וכתוב, ברוך אתה השם שיצר את האדם והתקין לו ממנו בניין עדי עד. מה הפירוש של הברכה הזאת שבעזרת השם יאמרו מתחת לחופה שלך, מתחת לחופה של הילדים שלך, שוהד התקין לו ממנו בניין עדי עד? הקדוש ברוך הוא בורא אותנו יצורים זוגיים. את אישה זוגית, עם בן זוג, בלי בן זוג, בהתלבטות. את נולדת אישה זוגית, לכן אני תמיד מסבירה את הברכות שמתחת לחופה. גילה, רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. מה ההבדל? ארבע הראשונות זה בינך לבינך. גילה, את יכולה להתגלגל מצחוק, רק את ואת. רינה, את יכולה לשיר, לזייף לעצמך במקלחת, את ועצמך. דיצה, את יכולה לדוץ ולרקוד עם עצמך בבית, להתפרע. חדווה, את יכולה בחדות לעבור ממצב רוח אחד לאחר, לשמח אותך, לצאת לשופינג, לעשות משהו כיפי, למלא את הסל שלך בזרה באמצע הלילה, דברים שלא תקני בחיים. אם את יכולה לעשות את זה עם עצמך, אם את בזוגיות עם עצמך, את יכולה אחר כך אהבה, שזה בין שניים, אחווה, שזה בין שניים, שלום, שזה בין שניים, רעות, שזה בין שניים. האם את אוהבת אותך? כי אם את אוהבת אותך, את אוכלי לאהוב מישהו אחר. אהבת לרעך כמו מי? כמוך, וכשאת לא אוהבת אותך, איך תסתכלי על האיש שהתחתנת איתו, ותגידי, החלטתי נכון, כי את הרי לא סומכת על ההחלטות שלך, כי את בזוגיות גרועה עם עצמך. יצא ספר נורא יפה של הרבנית שיינה גולדברג, שהיא תלמידת חכמים ממש גדולה. אתם מכירות אותה? יא! והיא הוציאה ספר ממש מהתנור. מה אני באמת רוצה? אמון ופחד בקבלת החלטות. איך אני אדע שאני מחליטה? נכון. איך אני אדע שזה הוא? וזה שאלות אותי נשים בנות 80 שהאיש שלהם נפטר. איך אני אדע שהחלטתי נכון ולא התחתנתי עם ההוא מהפלמח? אז בואו נראה מה היא אומרת על הכמוך הזה. זה יופי. ואהבת לרעך כמוך. הפירוש של המשפט המהמם הזה הוא, קוראים לה שיינה גולדברג. שיינה. היא באמת. הפירוש של המשפט הזה הוא, איש אינו נמצא במצב טוב מאיתנו לקבל החלטה טובה עבורנו. אנחנו מכירים את עצמנו טוב יותר מכל אדם אחר. יש לנו ידיעה פנימית של חוזקותינו וחולשותינו על מה שאנחנו אוהבים ומה שאנחנו שונאים. היכן הצלחנו בעבר והיכן נכשלנו. מסיבה זו יש לנו התאמה ייחודית לשקול את כל ההיבטים השונים בהחלטה ולחשוב עליהם מהפרספקטיבה האישית שלנו. צברנו את הניסיון הרב ביותר כדי לדעת מה עובד עבורנו ומה לא. ואז כשאת לא אוהבת אותך ואומרת אני בן אדם שמחליט החלטות מאפנות, אז את הולכת מתייעצת עם כל העולם כולו, ואז היא אומרת לך כן, ואת אומרת רגע, אז אולי אני אשאל עוד מישהי, והיא אומרת לך לא, ואז את אומרת רגע, יש לי כן ולא, אני אשאל עוד מישהי שתכריע ביניהם, ואז השלישית אומרת לך כן ולא, ואז את לא סומכת עלייך בכלום, את שונאת אותך, אין לך את אהבת לרעך כמוך. אז אם אין לך את הכמוך, איך תדעי לאהוב אותו, נכון? אז אנחנו מתחילות היום בלהתאהב בנו. כי רק כשיש לנו את הכמוך, אנחנו יכולות להתחבר למישהו אחר. וזאת הסיבה, ככל הנראה, שאנחנו גרועות באהבה. אז ימימה, מה זאת אהבה? סיפור האהבה הכי גדול בעולם זה על רחל, ביתו של קל בסבוע, שהוא מעשירי ירושלים, והוא מביא לה את כל התלמידי חכמים הכי מדהימים, והיא לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, ואז היא רואה את עקיבא, שהוא רואה צון, והוא לא יודע קרוא וכתוב, ואותו היא רוצה. והיא הולכת ומתחתנת איתו בסתר, ואבא של הקל בסבוע שומע ואומר לה, אני מדיר אותך מכל נכסיי. את לא תקבלי שקל, והם כל כך עניים, והם שוכבים במטבן, והוא מלקט תבן מתוך שערותיה, אומרת הגמרא, אין, על סיפור האהבה, אני הבטחתי שהוא רומנטי. והגמרא אומרת שכל מי שקוראים לה רחל, יש לה שיער מהמם, שיער נכון, תראי איזה פרגונים, שערך כעדר הרחל, אני פשוט הוציא אותך, שערך כעדר הרחלים שגולשים מהר גלעד, אני משוגעת עלייך, את יודעת את זה, שערך כעדר הרחלים שגולשים מהר גלעד, וכולם צוחקים עליה, ואיזה טיפשה, ומה עשית? והוא הולך והופך להיות תלמיד חכם עצום, והוא חוזר לעיר עם 24,000 תלמידים, והיא נראית כבר ענייה וסמרטוטה, וכולם דוחפים אותה ואומרים לה, הוא לא ירצה בך יותר. איזה סיפור אהבה מדהים. היא ווינרית, והוא לוזר. ואז כמו שקורה בכל כך הרבה מערכות יחסים, את עושה אותו ווינר. את מרגישה כזאת לוזרית, איך מסתדרים במערכת המשונה הזאת, ואם רבי עקיבא זה הסיפור הכי רומנטי ביהדות, ואת כל כך צודקת, והוא ידע כזאת אהבה מופלאה, אז איך יכול להיות ש-24 אלף התלמידים שלו מתים בין פסח ללג בעומר בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה? הרי רבי עקיבא בכיתה שלו היה פלקט ענק ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זה היה בכיתה שלהם לפני שהם מתו. אז איך יכול להיות שהם לא נהגו כבוד זה בזה ומתו בגלל זה כולם? אז מה זאת אהבה? והתשובה המהממת היא פרשת קדושים. מה זאת אהבה? והדרת פני זקן, לא תסנה את אחיך בלבביך, לא לשכב עם אחותך. דברים כל כך קטנים ומבישים, כי אהבה אמיתית זה כללים קטנים מאוד. ברגע שאת חושבת שאהבה זה כלל גדול, שאהבה היא נורא קדושה, את לא תצליחי לממש אותה לעולם, את תהיי גרועה באהבה. אהבה היא לא קדושה, את קדושה. קדושים תהיו, ואהבה זה מעשים קטנטנים. אתמול במוזיאון תל אביב התכנסנו כולם להשקה של הספר הזה שכתבתי בו גם פרק, אם אתם קוראים את המילים האלה, מכתבים אחרונים של חיילים. מה מאפיין את המכתבים המשגעים האלה שחיילינו כותבים ממש כשהם יוצאים לקרב בעזה בלבנון במלחמה האחרונה, ואומרים אם אני חס ושלום לא אחזור? אז אין מכתב אחד שאין בו את השורש א', ה' וב'. אימאלה, כמה הם אוהבים. כמה הם אוהבים את המדינה, כמה הם אוהבים את החברה שלהם, את אשתם, את ההורים שלהם. כמה הם אוהבים את העם הזה. אבל היו כמה הורים איתי על הבמה, והמנחים ביקשו שהם יבחרו מהמכתב של הבן שלהם משפט אחד. ועלה הרב רפי אסולין, והבן שלו שמעון המתוק נהרג במלחמה, והוא קורא את המשפט הזה. שמעון אסולין, הכסף שלי ילך חצי ל... וחצי ל... לשקם את העסק. וההסבר, אחיו של שמעון שרת כממפי במילואים, פעילות החברה החדשה שהקים נעצרה בעקבות הלחימה הממושכת וההיעדרות הארוכה מהבית, אז שמעון מבקש שהכסף שלו ילך חצי למקום אחד וחצי לשקם את העסק של אחיו שהתגייס ולא יכול לעבוד, ותקנו ערכת קריוקי טובה לחבר'ה מדימונה, הם היו רגילים לשיר ביחד, תקנו מהכסף שלי. ואז הוא קורא את הקטע הלא רומנטי הזה ואומר, בחרתי לקרוא את מה שהבן שלי, ואף אחד לא כתב ככה, אף אחד, רק הוא כתב חצי מהכסף שלי ל וחצי מהכסף שלי ל. אומר הרב שמעון אסולין, בחרתי את המשפט הזה כי זאת בעיניי אהבה. הבן שלי הלך להילחם כשהוא יודע שיש לזה מחיר, הוא מוכן, פוחד מאוד ולא רוצה, אבל מוכן לשלם את המחיר, כי אומר הרב שמעון אסולין, רפי אסולין הגאון, מי שמדבר על כסף מדבר אמיתי, מדבר תכלס. כסף זה דבר קטן, כסף זה דבר גופני, ואהבה זה דברים קטנים מאוד מאוד. זה לא פה, זה פה. ותלמידי רבי עקיבא היו כאלה צדיקים, אומרת הגמרא, שהם היו באים כל בוקר לישיבה ויודעים שהם אחוקים, ולכן בחיים לא ידעו לומר את המילים אני אוהב אותך. ואישה בלי המשפט הזה יכולה למות. חיים שלמים יכולה למות. אבל את מבינה שזה ככה, מאמי, נכון? אנחנו אחד בתוך השנייה, כבר 20 שנה. אני צריכה את המילים האלה. אני צריכה את המחווה הזו. אני צריכה את הפרח הזה. אז למה הוא לא יודע לאהוב ימימה? אני מת עליה. אני לא יודע מה היא רוצה. אהבה זה לא כלל גדול. אהבה זה כללים קטנים, מעשים קטנים, חיבוקים קטנים, מילים קטנות. תבדקי בבין הזוג שלך האם הוא מדבר רק בגדול, שזה סופר מרשים, תורה, עם וארץ, מועה. אני פה, בתוך כל האידאל הגדול הזה, האם אני קיימת? קחי איש קטן דיו. ואם הוא לא יודע, תתחילו כמו רבי עקיבא, ללמוד מאלף את הסוד שקוראים לו טפטוף. רבי עקיבא לא ידע לקרוא ולא ידע לכתוב גם אחרי שהתחתנה איתו. הוא ממשיך להיות רואה צון אנלפבט, ואז הוא עובר ליד סלע ורואה חור בסלע, והוא אומר, מי עשה חור בסלע הקשה הזה? ואומרים לו, טיפש. אילו ידעת לקרוא ולכתוב, היית קורא, אבנים שחקו המים. כך כתוב, פלופ, 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 פלופ. סיפרתי לכם ששלחו לי סרטון על איזו אישה שיושבת, לוקחת רוגלך, שמה על המשקל, רואה אפס אוכלת. עוד רוגלך, שוקל אפס אוכלת. עוד רוגלך, שוקל אפס אוכלת. ואז היא עולה על המשקל, והיא מלא. רבי עקיבא שואל את עצמו, איך יכול להיות? טיפה אחת היא לא כלום, עוד טיפה היא לא כלום, עוד טיפה היא לא כלום. איך נהיה חור באבן? אמר קל וחומר בעצמו, אם המים הרכים יכולים לסדוק את הסלע הקשה, שימו לב, זה לא מה שלימדו אותנו בגן עכשיו, כך תורה שהיא משולה למים, לא. אתם יודעות שזה לא כתוב? גם אני חשבתי. כך תורה שהיא קשה כברזל. איך הייתה קשה לו התורה? איך הוא לא הבין אותה? כך תורה שהיא קשה כמו ברזל, קל וחומר שהיא תוכל לעשות חור בלב הכל כך רך שלי. והוא מבין שאהבה זה טפטופים קטנים, קטנים. אז אני אגיד לו שאני אוהב אותה. אה, זה יעשה לנו שלום בבית. כן, סתום, כן. כמה קל, כמה קל לשמח אישה, כמה דברים קטנים, קטנים, קטנים. כי זה טפטוף וזה עוד טפטוף וזה עוד טפטוף וזה עוד טפטוף. והלב שלנו כל כך רך בעצם וכל כך מבקש בעצם. אהבה זה כלל קטן בתורה, והם לא היו בגינונים האלה של איזה יופי אמרת, איזה מדהים אתה, כי זה חנופה ויאללה, ואנחנו כבר זורמים אחד עם השני. אל תזרמו, אל תמות עליי, תודה רבה. אני רוצה מילה טובה, אני רוצה פרחים לשבת, אני רוצה מבט שאני אסמיק ממנו אחרי 20 שנה. אהבה זה כלל קטן, קטן. האם יש לך איש קטן או שהוא נורא גדול, חדור מטרה, הצילו. היום נלמד מה זאת אהבה ואיך שומרים על הגחלת הזאת אחרי שאת נשואה לו 36 שנה. מה אני אמורה לאהוב בחיים מזרחי שאני מכירה את הנחירות שלו? איך אני אמורה לאהוב אותו? וחז"ל מלמדים אותנו בפרשת קדושים, אהבה זה מרחק, אהבה זו זרות, אל אישה במידת טומאתה לא תקרב. כשאישה במצב של נידות והתנודדות ומצב הורמונלי, כשאתם מתקרבים זה לזה, זה תמיד יהיה קשר מנצל ומחפיץ, מפני שאת לא את עצמך, האישיות שלך מתנודדת, את כמו מישהי שהרגע השתחררה מהשבי, אי אפשר לנגוע בך ככה. אי אפשר. זה יהיה בהכרח מחפיץ ומנצל, ולא מרצון שלם, כי את כרגע לא במצב הגופני והנפשי השלם. הזרות הזו והמרחק הזה הם כל כך חשובים. בואו ונתחיל ללמוד את התורה המטריפה שלנו, שנקרא בשבת פרשות אחרי מות וקדושים. וידבר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. יש לך שאלה? דבר אל אהרון אחיך אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. שאלה?
ימותו.
פעמיים מתו, נכון. גאונות שלי. אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. בואו נלמד את הפירוש הכל כך יפה של הרב שטיינזלץ. הבעיה של קרבת יתר היא בעיה מתמדת עבור אלה שאוהבים. מרכזו של בית המקדש הוא בסדר העבודה, בפולחן. הכהן צריך לעבוד לפי הסדר. אבל כשהכהן מרגיש בן בית, והוא כל הזמן נכנס הביתה, וכל הזמן עסוק בדברים הגדולים האלה, כמו הבנים של אהרון, כאן מתחילה סכנה של התקרבות יתרה, של גסות רוח, מפני שהאדם באמת בן בית. ואז מה קורה? אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. משהו באהבה שלכם מת מרוב קרבה. כשסוחבים זוגיות הרבה לפני שמחליטים להתארס ולהתחתן, את כבר לא יודעת אם את אוהבת אותו או לא. את כל כך רגילה אליו, הבפנים שלך מת. ככה מתו שני בני אהרון, בחוץ הם היו מה יפים, וכתוב חוט של אש נכנס בתוך חותמם ושרף אותם מבפנים. אני מכירה המון זוגיות שרופות מבפנים. הוא כזה בן בית, ואת כזאת בת בית, והתרגלתם, ומשהו באש שלכם מת. בואו נמשיך את הרב שטיינזלץ הנהדר הזה. זה לא אומר שבן בית איננו נאמן. הוא לא באמת בוגד בך, הוא מת עלייך. אל תמות. בקרבתם לפני השם וימותו. הוא לא בז לעצם העניין, אבל הוא מתרגל והופך חלק קרוב מדי בתוך המערכת. חטאם של בני אהרון נבע מכך שהם חיו בתוך הקרבה הזו. כשהם נכנסים לפני ולפנים ושלא ברשות, האש הזאת הופכת להיות זרה. מבחן היחסים הוא מבחן הכהונה. באיזו מידה אני יכול לעמוד קרוב קרוב, ואין זאת באימה ויראה והערצה. דווקא לאדם שנמצא קרוב, קורא סוג אחר של קרבה, בקרבתם לפני השם וימותו. הנשמה נשרפת בפנים, הנענועים בתפילה קיימים, אבל הנשמה יצאה, היא נשרפה. בספרים הקדושים כתוב שמצווה לאדם שיבכה כשקוראים בתורה על מיתת שני בני אהרון, כי על זה שווה לבכות בעולם הזה, על ניצוץ של אהבה שהלך לאיבוד. הוא הלך לכם לאיבוד בבית. אז מה עושים? איך שומרים על התלהבות בתפילה? איזה כיף לבעלי תשובה. איך מתפללות, אימא לה. איך שומרים על התלהבות בזוגיות, כמו שהיינו, יאו! איך ראיתי סרטון כזה מתוק, הפעם הראשונה שהוא הולך למילואים, הוא מגיע והיא שמה לו ארוחת ערב. אימא לה, איזה מושקעת. בפעם השנייה היא שמה לו קופסת שימורים ולא יודעת מה, ומזלג כשהוא חוזר מהמילואים. בפעם השלישית היא מחכה לו בדלת, שמה לו את הילד עם טיטול מלא והולכת. איך שומרים על ה... יא! אני זוכרת כשבעלי הלך פעם ראשונה למילואים, איך מחניתי וגם הוא מחניתי. ואז מג'נונה שכמותי, הרי אף פעם לא הייתי מתנחלת, מצטיינת, נסעתי, הוא עשה מילואים בקבר יוסף, עליתי לאוטובוס שנסע לקבר יוסף עם כל מיני צלייניות, והלכתי לראות אותו, כי לא יכולתי, ואיזה חתיך הוא היה במדים. היום לא משנה איזה מדים הוא ילבש, אני לא אתלהב ממנו. אז מה עושים?
אבל אין, אני יודעת, הגעגוע.
אני אעשה.
דברת
על זה שהלב שלך יימס כשאת מביטה בבעלך מדיח כלים. הכתפיים האלה, ההירתמות למשימה. מה עושים? האם זה בכלל ריאלי לא למות בקרבתם לפני השם? איך עושים את זה? איך נשארים קרובים ורחוקים? מה עושים כדי להבין שאהבה היא מרחק? בואו נקרא את המילים הכל כך, כל כך יפות של האור החיים הקדוש, וקוראים לזה סוד הנשיקה. אנחנו מתגוססות היום. סוד הנשיקה. אני קוראת את האור החיים הקדוש. בקרבתם לפני השם וימותו. דיבר השם למשה על דרך מיתתם של בני אהרון, שהייתה בקרבתם לפני השם פירוש, שהתקרבו לפני האור העליון בחיבת הקודש. וואי השם, אני מתה עליך. ובזה מתו, והוא סוד הנשיקה. שבה מתים הצדיקים. מכירות את הטרמינולוגיה מיתת נשיקה? כן. והנה הם שווים למיתת כל הצדיקים, נדב ואביהו, אבל, בנות קחי את זה הביתה, פליז. ההבדל הוא שהצדיקים, כשמתים מיתת נשיקה, הנשיקה מתקרבת להם. ואילו בני אהרון, התקרבו אליה. וזה אומרו בקרבתם לפני השם וימותו. הגם שהיו מרגישים במיתתם לא נמנעו מלהתקרב. סוד הנשיקה הוא. כמה שאת מתה למגע, מתה לחיבוק, מתה לאהבה, את לא מתקרבת ראשונה לנשיקה. את מחכה שהנשיקה תתקרב אלייך. תמיד. אני אומר את זה בשפה הכי שטוחה ושטחית של הרחוב. Hard to get. את לא מתקרבת לנשיקה. אני רוצה שנתפלסף עכשיו על סוד הנשיקה, שזה סוד מאוד מאוד עמוק בקבלה. כתוב ככה, ותישק, אנחנו במגילת רות, כי את גרועה באהבה ולא הייתה מישהי יותר גרועה באהבה מאשר רות. אימא לה, הבעל הראשון של המת, השני של המת והשלישי בו, אז מת למחרת החתונה, לא עליי. אין אישה יותר גרועה באהבה, היא פשוט חייבת רוטלין דחוף, כי היא לא יודעת איך עושים את זה. היא פשוט נוגעת בזה וזה מת. ותישק עורפה לחמותה ורות דווקא בה. למה את נותנת נשיקה? למה את הראשונה שבאה ומנשקת? למה? כי את רוצה ודאות. נשיקה זה נשק. וכשאורפה מנשקת את חמותה, היא רוצה ודאות. אני לא אמשיך בדרך הלא ודאית הזאת של כן תאהבי אותי, לא תאהבי אותי, אני כן אתחתן שוב, לא אתחתן שוב. נשיקה זה פסק הלכה. אני רוצה ודאות. אבל אהבה היא עולם אי הוודאות. זה עולם של קרבה ומרחק. את באה כדי לחרוץ את גורלה של הנשיקה. למי זה עוד קרה? אומר הזוהר. זה דברים מאוד עמוקים, אפילו שהם נשמעים סתם רומנטיקה. זה תורת חיים. יעקב רואה את רחל, וישק יעקב לרחל, ויישא את קולו בבכי. למה? כי כשהוא רואה אותה, הוא רוצה שזה יהיה מושלם, וכאן, ועכשיו, ולתמיד. והוא מבין שאהבה זה טפטוף על אבן, אי ודאות יומיומית. הוא אוהב אותי, הוא לא אוהב אותי, הוא יזכור אותי, הוא לא יזכור את יום ההולדת שלי, הוא יחבק עכשיו, או שהוא יחלוף על פניי כאילו אני רהיט. והוא בוכה. כי הוא רואה שהחיים שלו עם רחל יהיו אימא לה ואבא לה. וקרוב ורחוק, ולחכות לה 7 שנים, ואז היא עקרה, ואז היא הולדת, ואז היא מתה בלידה, ואז הוא לא יכול אפילו להביא אותה לקבורה. איך הוא רוצה לחרוץ דברים בנשיקה הזאת? אל תהיי חרוצה בנשיקות. שיקה זה נשק כל כך עדין. נשיקה זה ממשק. עדין עדין בינך לבינו, ואת מחכה שהנשיקה תתקרב אלייך. את לא מתקרבת אליו, אל תמותי עליו, חבל. כי אז בפנים משהו בו ימות כלפייך. אימאלה, כמה זה עדין, וכמה זה דורש אינדורנס, התמדה. בואו נקרא את המילים המקסימות של הרבנית שיינה גולדברג. אהבה, תודה רבה שי, היא לסמוך על עצמנו שנקבל החלטות טובות, ולבטוח בעצמנו שאחרי שקיבלנו החלטה, אנחנו מספיק חזקים כדי לחיות לצד מתח. אהבה זה מתח כל החיים. גם אחרי שמתקבלת ההחלטה המיטבית האפשרית, אנחנו תמיד נמשיך להיות מוטרדים האם זו הייתה ההחלטה הנכונה. וככה צריך, קשה לחיות במתח, אבל הוא הכרחי לאהבה. לעתים קרובות כשצריך לבחור איך להתקדם וממילא לוותר על כל האפשרויות מלבד אחת, אנו נכנסים למתח, והמתח הזה מחיה את האהבה, ואין צורך להיבהל ממנו. האם את עדיין שואלת אחרי 30 שנה עם האיש שלך, הוא אוהב אותי? הוא יאהב את זה? מתח קטן חייב להישמר. איך עושים את זה? כדי שלא יהיה בקורבתם לפני השם וימותו. והתשובה היא כפולה בחז"ל. איך שומרים על אהבה שלא תמות ושלא נהפוך לאחוקים בלי שום מתח? כי מתח חייב להיות. אז למדנו, את לא מתקרבת לנשיקה, את מחכה שהנשיקה תתקרב אלייך. ועכשיו, שני הכללים הבאים, כניסה ויציאה. כתוב, אל אישה בנידת תומעתה לא תקרב, זה הנכנס לביתו פתאום. הכניסה לבית, לפגישה, למערכת יחסים, לתפילה שאת כל כך רוצה להתרגש בה והיא כבר מתה בך כי את דוסית 200 שנה, זה לפני שאת פותחת את הדלת, את הסידור, את עומדת ואומרת, מה הייתי הכי רוצה לקבל מהתפילת שחרית של היום? עם מה הייתי הכי רוצה לצאת ביד? הכניסה למקום אסור שהיא תהיה ברגילות. את נכנסת, את באה הביתה, את עוצרת ואומרת, איזו מילה טובה הייתי רוצה לומר עכשיו בכניסה הביתה, איזו מילה הייתי רוצה לשמוע שיגידו לי. עצירה בכניסה, כך אומר הבן איש חי, לא להתפלל לפני שאת חושבת על מה הייתי הכי בעולם רוצה לקבל היום. ואז את מתפללת את המילים הרגילות של התפילה. והיציאה, את זה למדתי השבוע. את עושה מנורה קשה. את עושה כל דבר כאילו את מתה. כאילו זאת הפעם האחרונה. בקורבתם לפני השם וימותו. כשההורים אתמול קראו את המילים האחרונות של ה... זה פשוט, אני חייבת לקרוא לכם את המתוק הזה שאשתו יעל אתמול הייתה. איתן קופולוביץ', אשתו אלמנה צעירה. אם איכשהו לא אחזור, אני יודע, זה הפתח לכל הפתוס והדרמה שאדם מת יכול לשפוך לתוך העולם החי. אני לא מתכוון לנצל את זה. ראשית, אני מת, אז זה לא אמור לעניין אותי. שנית, אני רוצה מסר אותנטי, כי אני עומד למות, אז לפחות עכשיו להגיד את האמת. לא אהבתי את כולכם. ואני לא חושב שאחרי מותי תתחילו לאהוב פתאום אחד את השני. אין לי עניין שיתנדבו בשבילי, שיעשו על שמי מצפה או טיילת על שמי. אני מרגיש שהציבוריות שלנו עייפה כבר מזיכרונות. כפרה עליו. בואו נחבק את הריטואל הדתי. נעלה לקבר שלי, נאמר כמה פסוקים ונלך הביתה, וכמו סבא קופולו, ברגע שתרגישו שזה כבר מכביד ומגייסים אחיינים כדי להשלים עניין, כנראה שזה כבר הזמן לעצור, ואני מבטיח שאסלח לכם. ואז הוא כותב לאישה המקסימה והיפה שלו יעל, כמה הוא אוהב אותה. בנות, מה הוא עושה? הוא שנון. אני רוצה שתהיה שנונה כשאת פותחת את הסידור. ככה, תעשי לה, קדוש ברוך הוא, תעשי עליו רושם. תצחיקי אותו. השם, זה פעם אחרונה שאנחנו מדברים? אז אני פשוט הולכת לגלגל אותך. האיש שלך, בנות, כלום לא ודאי. אולי חס ושלום הוא פגש קריש? היום, את לא יכולה לדעת מה יקרה. אנחנו במדינה מאוד מאוד מסוכנת. אולי פתאום יגידו לו, רד מהאוטובוס, הכביש בוער, תסתדר בכוחות עצמך? אני חושבת שאי הוודאות במדינה מאוד מאוד נמצאת פה. אז זה נורא מקברי לחיות כל הזמן כאילו נמות. אבל מה לעשות שרק זה גורם לך למות עליו? כי אימאלה, כשהוא לא יהיה, זה יהיה הרבה יותר גרוע. את מי אני אתאהב? אז יש לנו באמת שתי נוסחאות מהממות של חז"ל. בקרבתם לפני השם וימותו, משהו מת מרוב קרבה. את כבר לא אוהבת אותך ולא אוהבת אותו בזוגיות. כבר מרגישה שהכל מוצא, שאתם באינרציה. איך אמרה לי פעם אישה שאני ממש ממש אוהבת? אמרה לי, יש לי משהו בראש השולחן בשבת. היא אפילו לא אמרה לב מישהו. זאת החפצה בהגדרה. יש לי משהו. אני רוצה להגיד את הדבר הכי גדול של הערב הזה. אהבה ממבט ראשון היא תמיד מחפיצה. היא תמיד אני מתה עליו ולא רואה אותו בכלל. אהבה ממבט שני, זאת האהבה הכי נכונה בעולם. אהבת פסח שני שיחול ביום ראשון הקרוב בערב ונלמד את כל הסגולות שלו. ואהבת פסח שני הם לנשים שדוחות אהבה. מה זאת אומרת? אני פשוט מרגישה שאנחנו שני מגנטים הפוכים. אני מנסה. מתפרק, אני גרועה באהבה, למה אני גרה? פסח שני, הפסח של זו שמתו אהבותיה. ואימא אחת באה אליי לא צעירה, ובוכה מאוד, כי קלטה שהתאלמנה מבנה במלחמת חרבות ברזל, מתחתנת פעם שנייה. והלב שלה שבור. ואז קראתי לה את הדברים המקסימים שהרב שגר זצל אומר מתחת לחופה של זוג של אלמנה צעירה ואלמן צעיר, שני בני הזוג שלהם נהרגו בפיגוע והם מתחתנים. לוחות ראשונים נשברו והיו אידאיים, הכי טובים שאפשר. שבירת הלוחות הפכה אותם לגילוי אלוקים בפועל ממש. גם בחיים האישיים שלכם לוחות ראשונים נשברו. בניין שלם של נאורים, של תקוות, של געגועים, של ילדים שהבאתם לעולם. הכלים נשברו, אבל החופה החדשה הזו מתעצבת בזכות השברים של עברכם. ועכשיו תקשיבו. יש נישואים של שיר השירים של שלמה המלך. לעומת זאת יש נישואים של רות המואביה. אהבה של נחת אחרי ייסורים. ואיך אומרות לנשי בית לחם לרות האומללה שכל אהבותיה התנפצו בפניה, איזה אוהבת גרועה שהיא הייתה. ברוך השם אשר לא השבית לך גואל היום ויקרא שמו בישראל. מאמי שלי, כל השמות שיצאת איתם, כל השמות שנתת להם, הכל צרובים בך, ומהם, מהכישלונות האלה, נולדת אהבתך הבאה. וזאת אהבת מגילת רות. אהבה ממבט שני. אהבת פסח שני. לכל מי שמתו אהבותיה אחרי מות שני בני אהרון בקורבתם ימימה, אני מקריבה הכל, אני נותנת הכל, ואז הוא מתרגל הכל ונמאס לו ממני. כל כך הרבה תגובות קיבלתי על חתונמי, חתונמי מבט ראשון. איך זה שובר לב? איך היא השקיעה בו הכל? איך הוא בזה של ההחלטות נפנף אותה? זה לא שובר לב. הם לא התאימו. מה? שובר לב זה להיות עם מישהו לא מתאים. זה חתיכת סיוט. שובר לב זה אלה שכן התאימו. וחיו שנה ואחר כך נפרדו. אז למה זה קרה? כי. מה כל כך קשה לקלוט? זה מה שחזל אומרים, רגיל וקץ בה. גמרנו. הוא בן בית, איזה זה, בקורבתם וימותו, כמו בני אהרון, בני בית, נכנסים, יוצאים, היי, ביי. לא נשאר מסתורים, לא נשארת אהבה, לא נשארת קדושה, איזונים של מרחק וקרבה. קדושה, המילה שקדושים תהיו, זה איזוני מרחק וקרבה, זה חיבור נכון. למשל, קידוש זה חיבור בין ימי חול לבין שבת. קדיש זה חיבור בין העולם הזה לבין העולם ההוא. קידושין זה חיבור בין איש לבין אישה. וקדשה זה פרוצה. כל החיבורים הלא נכונים, המחפיצים והמקטינים. אז מגיע החג הזה, פסח שני, רק למי שדוחה אהבה. רק למי שמתה אהבתה. ובואו נקרא מה זה החג הזה. יום הפטירה של רבי מאיר בעל הנס, יום ראשון בערב הקרוב. פסח שני. אני לחצתי וזה נהיה שאני משתגעת, שאני לא אפסיק להתרגש מהקרבה ביני לבינך. חכה שהנשיקה תתקרב אליי. אנחנו הולכות ללמוד אהבה ממבט שני, שיכולה לקרות גם כשאתם נשואים 30 שנה, יכולה לקרות אחרי שכל האהבות שלך התנפצו בכל רעש גדול. פסח שני, יום ראשון בערב הקרוב, וכשאני אהיה כאן בעזרת השם בשני הבא, אנחנו נהיה כבר אחרי וחרם, ואיזה סגולות מהממות לאהבה ולפתח שני. וידבר השם אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים למור. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. בנות, מתי זה קרה הסיפור הזה? זה קרה באחד לחודש השני בשנה השנית במדבר. כמה שנים הם היו במדבר? 40 שנה. איפה זה כתוב? זה כתוב בתורה בשנה ה-38 במדבר. השיעור על פסח שני. למה רש"י? שאין מוקדם ומאוחר בתורה. תודה רש"י. אני יודעת, זה מה ששאלתי. למה זה מאוחר אם זה היה מוקדם? אז רש"י אומר כי יש מאוחר אפילו שזה מוקדם. מה אתה רוצה לומר? לא, מאמי, לא. אין מוקדם ומאוחר בתורה. אין דבר כזה באהבה, עבר זמנו, בטל קורבנו. אין, אין. אבל כבר אמרנו את כל המילים הכי נוראות. אז מה? אין דבר כזה מאוחר מדי. אין דבר כזה מוקדם מדי. אני לא, עד שאני לא עובדת על מידת הכעס שלי, אני לא מתחתנת. גם כשתתקני את כל מידת הכעס, כשהוא מגיע, היא חוזרת. ובגדול, היא עושה קאמבק. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. איך אני אוהבת את זה? אנשים שהיו טמאים בפסח לפני חודש בליל הסדר, למה הם היו טמאים? רש"י כותב, הם נשאו את ארונו של יוסף. כשיצאו ממצרים לקחו את יוסף, יוסף הוא מת, הם לוקחים את עצמותיו, את עצמות יוסף עימם, ולכן הם לא יכלו לבוא לבית המקדש להקריב את קורבן הפסח, להשתתף בליל הסדר. והיה אנשים שהיו טמאים לנפש אדם ביום ההוא, ויקרבו אל משה ואל אהרון ביום ההוא. ימימה, לא הלך לי עם הבחור ההוא. איך ילך לי עם הבחור ההוא? האם את מכירה את הביטוי ביום ההוא? בטח. כששואלים בהגדה של פסח, יכול מראש חודש? אפשר לעשות ליל סדר מראש חודש? תלמוד לומר ביום ההוא, מאמי. את לא יכולה, מאמי שלי, זה היה כבר. עבר זמנך, בטל קורבנך. הם לא הקריבו קורבן פסח בליל פסח, בליל הסדר. ביום ההוא. אז הם באים ביום ההוא. שכה. ימימה. אני רוצה את הבחור ההוא, אבל הוא נשוי, אבל הוא מת. אפשר לשוב אליו? וחז"ל אומרים, אלך, זה מה שאת צריכה להרגיש בפסח שני, אלך ואשובה אל אישי הראשון. אבל אישך הראשון תפוס, נשוי, סבא, בחול, לא רוצה בך. אז מה זה אלך ואשובה אל אישי הראשון? אל האש שהייתה בי כשאהבתי את הבחור ההוא. אני בעצם מחפשת את האישה ההיא שידעה ככה לאהוב באיש ההוא. את רוצה את האש שלך, אלך ואשובה אל אישי הראשון. לא טעו, די, תראי איך הוא נראה כבר. אני רוצה את האישה ההיא שהייתה עם האיש ההוא, שהאמינה באהבה לפני שנשבר לה לב, לפני שהיא ידעה אכזבות. האם אני יכולה להיות שוב ימימה התמימה הזאת, שלא רבה עם העולם, שמאמינה בנקיות, שהכל אפשרי עם האיש ההוא? אנחנו במתח. ויאמרו האנשים ההמה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. וואו, הם באים והם אומרים, סליחה, פספסנו את הפסח הראשון, לא ניקיתי מספיק טוב, אפשר עוד פסח? שוב. ויאמרו האנשים ההמה, איזה מילה משונה בתורה. אנחנו יודעים, הם באו אליו, ויקרבו האנשים, ויקרבו אל משה ביום ההוא, ויאמרו האנשים, ההמה, איפה זה כתוב? עוד פעם אחת בתנך. רות ונעמי במגילת רות, שנקרא עוד מעט בשבועות, והמה, רות ונעמי, המה, באו בית לחם, בתחילת קציר שעורים. וויליק, שתי נשים, צריך להיות כתוב, והנה באו. וחזל אומרים, המה, כמו יונה, הומה, אמא לה הבטן שלי, הומה, מרעב, אני הומה. אם את רוצה פתח שני, אהבה שנייה, אחרי שמתה אהבתך הראשונה, את צריכה לבוא ביום ראשון בערב, כמו יונה הומיה, נפש יהודיה הומיה, את הומה לך בטן מרוב רעב לאהבה. ויאמרו האנשים ההמה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, סחבנו את עצמותיו של יוסף. למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? ביום ראשון בערב, התפילה שלך לאהבה, אחרי שמתה אהבה, התפילה צריכה להיות מתוך נקודה שאני אף פעם לא מרשה להתפלל בה, אבל זה פעם אחת בשנה, מתוך נקודת הגריעות שלך בתוך בני ישראל לעומת אחרות. ריבונו של עולם, אני אחרת מכולם. למה? כולם מתחתנות כך בקלות, המכוערת, הטיפשה, הרעה. למה ניגרע בתוך בני ישראל? אני רוצה לקרוא לכם פרי צדיק משגע, רבי צדוק הכהן מלובלין. אף פעם אל תבואי לבד. אני תמיד תבואי עם עוד המון המון אנשים בכותל וזה. למה? כי השם לא מואס בתפילת רבים. יש תאריך אחד שהתפילה שלך אסור שהיא תהיה תפילת רבים ותפילת רבות. את באה בתור הילדה שהפלו אותה לרעה. הילדה שגרעו ממנה כשכל האחרות קיבלו. כולם מחתנות הילדים ככה, פופקור, טק, 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 טק. כולם פותחות עסק מצליחות. אני הכל מתחרב לי. תבואי מסכנה. בואו נקרא את זה במילים. של, אני שונאת את זה, אני לא יודעת לעשות את זה, אני מרוקאית. אבל פעם בשנה. והאנשים ההם, היה לי בא מתמרמר עליהם מאוד. בנות, ראשון בערב, את מורמור. תעשי חזרות בשבת. והאנשים ההם, היה לי בא מתמרמר עליהם מאוד, למה ערה להם כזאת להיות נדחים מכלל קדושת ישראל? וצעק ליבם, למה ניגרע לבלתי הקריב? ומי שמרגיש בנפשו שהוא דחוי, זאת התחושה שאת צריכה ביום ראשון בערב, וליבו נשבר בקרבו, על ידי זה זוכה לתכלית התיקון שכתוב אשכון את דקה. השם יורד לשכון עם האדם המדוקה, שכביכול השם מרכין את קדושתו לתחתית המדרגה. ויום טוב זה, פסח שני, יום ראשון בערב, שתכף אני אומר בדיוק מה עושים, הוא יום טוב של יחידים. שכל עניין פסח שני הוא דווקא על פרטי נפשות שהם רחוקים בנפשם מכלל קדושת ישראל, ועל ידי נקודת גריעותם יהיו נכללים בזכויות של כל עם ישראל. את באה בנקודה שבה את מרגישה שאבא דחה אותך, כמו האנשים האלה שנדחו מעל אסקופת העזרה. ככה כתוב, הם באו לאסקופה, לסף של בית המקדש, להקריא קורבן פסח, אמרו להם, אתם טמאים, אתם לא יכולים. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה, ועשה פסח להשם. אני אסביר, אני אסבירה לכם את זה כל שנה. בחורה דחויה, גרועה באהבה, בחורה דוחה, היא דוחה, הם דוחים, זה בכלל לא משנה, כי כשדוחים אותך כל הזמן, את כאילו זאת הדוחה. איך אומרים על רבי עקיבא, שהתלמידי חכמים דחו אותו כי הוא היה אנלפבט, אז הוא אמר, תנו לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. איך אני שונא דוסים, אבל זה מפני שהוא הרגיש שהדוסים שנאו אותו. אז בחורה דוחה, את לא מבינה אם היא דוחה או שהיא דוחה וזה לא ממש משנה, כי זה בדיוק שניהם. אז כשדוחים אותך, או שאת דוחה אותם, כי כל הגברים דוחים אותך, אז את יכולה להגיב בשלושה אופנים. דחו אותך, דחו אותך מעבודה. אנשים דוחים, אנשים מגעילים, השם ינקום בהם, אל נקמות השם. את יכולה תגובה מספר 2, לומר, כנראה אני אישה דוחה, כי זה סדרתי. לא עבד עם ההוא, לא עבד עם ההוא, לא עבד עם ההוא. אני לא יכולה כל היום להאשים את כל העולם. מי השמה? אני. ושנאת לרעך. והתגובה השלישית, ריבונו של עולם, אני דוחה אהבה בסדרתיות, ואהבה דוחה אותי. אני רוצה. חג דחוי. אז זה לא האורות והצלצולים שהיו באהבה הראשונה אולי, כשמתתי עליו והקרבתי הכל, ואז הייתי קרובה בשבילו מדי, והוא בז והוא זלזל. אני לא רוצה, אני רוצה אהבה ממבט שני. אני רוצה חג דחוי. ויקרב משה את משפטם לפני האלוקים. אני אתפלסף איתכם קצת עכשיו, הגם שאתן עייפות, זו תורתו המאוד מאוד גדולה וחשובה של עמנואל לוינס, הפילוסוף הכל כך גדול. לוינס יטען, כדי לאהוב על העצמי והאחר, להישמר כעצמאיים ומספיקים כשלעצמם, ובה בעת יש ביניהם יחס כלשהו. יחס מטבעו מביא לזהות ומבטל את האחרות. ואהבה צריכה להיות שהיחס ביני לבין האחר צריך להיות כזה שלא יכפיף את מי מהצדדים. מה אנחנו עושים עם הדילמה הזאת, אומר לוינס? האחר חייב לשמור על האחרותו כדי שאני אתלהב ואתרגש ממנו. אני חייבת לשמור על החירותי מפני שזאת חירותי. ואני לא יכולה להיטמע בתוכו, והוא לא יכול להיבלע בתוכי מפני שזאת אהבה שקוראים לה ניחוס. אהבה מנחסת, כאילו הוא נכס שלי, אהבה מנחסת גם בחטא. אני תמיד מספרת לכם שפעם הלכתי ליד ז'רר בחר, זה מרכז, וראיתי גרפיטי על הקיר, שבטח כתב נער מאוהב לנערתו, אחד ועוד אחד שווה אחד. ורציתי למחוק את זה. זה לא נכון, זה ניחוס. האהבה שלי לא בולעת את זו שלו. וגם כשיש ילדים, אחד ועוד אחד, לא שווה 3 ילדים ולא שווה 8 ילדים. אחד ועוד אחד תמיד שווה 2. תמיד, תמיד. אז מה עושים כדי שהאחד לא יבלע את האחרות של האחר, ומצד שני שלא נהיה אחרים וזרים כמו אחר, רבו של רבי מאיר בעל הנס, שאין לנו זמן לדבר עליו. אז מה עושים? ואומר לוינס, הדרך הנכונה ליחסי אהבה ששומרת על האחרות של כל אחד היא שמהרגע שהאחר מסתכל בי בפניי, אני אחראי כלפיו, אחריותו מוטלת עליי. קשר של אהבה עם מישהו אחר חייב להיות שזור באחריות. בין אם אתה מקבל או דוחה אותה, בין אם אתה יודע או אינך יודע איך ליטול אותה, בין אם אתה מסוגל לעשות עבורו משהו קונקרטי או לא, אתה חייב לומר, הנני. אחריות היא לא רגש מתנשא שמכפיף אליך את האחר, אני מחויבת כלפיו, והיא גם לא משהו שמבטל אותי, כי יש לי כאן אחריות על הזוגיות. וואו. בנות, האחריות שומרת על האחרות, ובד בבד על האחיות והקרבה. האם כשאת מביטה באיש שאת יוצאת איתו, באיש שאת חיה איתו 30 שנה, יש לך סוג של אחריות כלפיו. האם לא יש סוג של אחריות כלפייך? כשאנחנו מביטים ברחל ורבי עקיבא, נראה לנו שבהתחלה היא הווינרית והוא הלוזר האנלפבט. בהמשך של הסיפור הוא הווינר והיא הלוזרית. מה פתאום? שניהם ווינרים. ושניהם באחריות אדירה האחד כלפי האחר. אני אחראית עליו שילמד תורה ושיצא הכי מדהים שיש. אני אחראי כלפיה כי היא הקריבה עבורי הכל כדי שאני אלמד, אז אני לומד בשבילה ועבורה. ותפסיקו להגיד לי את השטות הזאת, הרבנית הוא חזר בתשובה בשבילי. אני לא רוצה, אני אחזור, רוצה שהוא יחזור בשבילו. אף אחד לא חוזר בתשובה בשבילו. שיחזור בשבילך, נפלא. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. מה, שיעשה את כל זה בשבילי? אני רוצה לשם שמיים. את עושה לשם שמיים? פתאום, שמיים רחוקים. אנחנו עושים בשביל אנשים. אנחנו עושים בשביל לייקים. I want him to like me. מה יש? כל בוקר אני רוצה שהוא יקום, לפני שהוא פותח עיניים, שיעשה כך. אין יותר מזה. אנחנו ביחסי אחריות האחד כלפי האחר. אנחנו ביום ראשון בערב לוקחים את עוצמות יוסף, עצמות יוסף. אני מרגישה טמאה, אני מרגישה שהאהבה דוחה אותי בכל פעם ימימה. אוקיי, יש בך את עוצמות יוסף. איזה? ליוסף יוצאות ממנו חמש בנות הכי דחויות בעולם, בנות צלופחד. אף אחד לא רוצה להתקרב אליהן, ויש להן עוצמות אדירות. הן ניגשות למשה ואומרות לו, למה ניגרע? למה? והוא רואה את העמידה האיתנה שלהם, ויקרב משה את משפטן לפני האלוקים. הן רוצות חלק ונחלה, הן רוצות איש. רגע, עכשיו זה החלק המאתגר, כי אני צריכה להעביר את זה. בנות, תראו את הדמיון לאנשי פסח שני. הם נשאו את ארונו של יוסף עם העצמות של יוסף והעוצמות של חמש בנות שיצאו מיוסף. התקרבנה, בנות צלופחד, בנות מחיר, בנות מנשה, הבן של יוסף. והתקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה, בן יוסף. למה היא גרה? מכירה את המילים? כן. למה היא גרה שהם אבינו מתוך משפחתו? מכירות? כן, מתוך בני ישראל, רק אנחנו אחרות. כי אין לו בן, תנה לנו החוזה. ויקרב משה את משפטן לפני השם. השם, אסור להם לרשת חלק ונחלה, אין להם עם מי להתחתן, כי אין להם אחים, אבא שלהם מת, הם רוצות להתחתן. והשם אומר, כן, בנות צלופחד דוברות, תן להם. הפתח השני הזה נפתח ביום שני בערב, והתנאי ראשון בערב, אני בחנתי אתכם, ביום ראשון בערב זה הערב של כל הבנות הדוחות והדוחויות והשבורות והמיואשות מעצמן, שהן יכולות להיות שוב אש והתלהבות אלך ואשוב אל אישי הראשון. בערב הזה את עושה בדיוק מה שאני אומרת עכשיו. את עומדת מול הקדוש ברוך הוא בנקודת הגריעות שלך ואומרת, למה אגרע? בפרנסה, בילדים שהולכים בדרך טובה, בשמחה. אני מרגישה ילדתך הדחויה, דחויה מחוץ לאסקופת העזרה. בנות, אתם רגילות כבר, נהיה זול בעיניכם, גם כן מרוב קרבה, המושג עת רצון. יא, זה עכשיו עת רצון. אם יש משהו שהוא עת רצון בהגדרה, זה יום ראשון בערב. העת של הרצון שלך, וכמו שאני תמיד אומרת, אל תהי רציונלית, בפסח שני תהי רצונלית. גם האנשים האלה שביקשו פסח שני, אין. כתוב בתורה, אלה הם מועדיי. מה, את רוצה להמציא חג? כן, אני רוצה. אני רוצה חג דחוי, כי דחו אותי. את עומדת ומרגישה את ההמה וואי וואי, את ההמייה מבפנים שאני לא יכולה יום אחד לבד יותר בלי אהבה. רוב גופי תורה תלויים באהבה. הגוף שלי לא יכול לבד יותר. לא יכול. אני צריכה גיפוף בגוף הזה. אני חייבת. ואת עומדת ומבקשת מנקודת הגריאות הזאת, אומרת את המילים של בנות צלופחד. למה אני גרה? מה, אני כזאת גרועה? אני גם רוצה, ריבונו של עולם, תן לי מועד ב', תן לי אהבה ממבט שני, מבט שני על עצמי, מבט שמבין שהאחר הוא שונה ממני. אני לא יכולה להכפיץ אותו, אני לא יכולה להכפיף אותו. תן לי מישהו שאני אקח עליו אחריות, והוא ייקח עליי אחריות, ונצא לעולם אנשים עם אחריות כלפי העולם. קח על זה אחריות, פליז. אתה הבאת אותנו לכאן, ריבונו של עולם. והמנהג הנוסף, המשגע, את עושה אותו בראשון בערב, אם את במצב אנוש, אם את במצב של איכשהו, ביום את אוכלת מצה. והמצה הזאת של יום ראשון בערב, או יום שני עד שקיעת החמה, המצה הזאת היא מצה מהממת, מצה שלך מצה. ואני רוצה לקרוא את המילים הכי יפות בעולם של הרבי מלובביץ', אל תעזבו אותי. וככה הוא כותב, מעלת פסח שני על פסח ראשון הוא לאין ארוך. חשב שעשית פסח, לא עשית כלום. מעלת פסח שני, וואי וואי. שפסח ראשון הוא רק הפתח, וראה השם ופסח על הפתח. בפסח ראשון השם פסח על הבית שלך ולא ישמיד אותך. יש, אני לא מתה. אבל פסח שני, עליו נאמר, מי ייתנך כאח לי, אמצעך בחוץ, אשקיך. מאמי שלי, גם אם את לא בבית, ולא ניקית את הבית, ואין לך בית, ואת לא מרגישה בבית עם האיש שלך והילדים שלך, מסתובבת בחוץ כמו ילדת חוץ, הנשיקה תתקרב אלייך ממני. מי יתנך כאח לי שתבוא לנחמני, כדרך שעשה יוסף לאחיו שגמלו הוא רעה. ככה הקדוש ברוך הוא ימצא אותנו בחוץ, אפילו שאנחנו לא צדיקות בכלום, וייתן לנו את הנשיקה. ובפסח ראשון הכל חייב להיות מושלם באהבה הראשונה. חמץ אסור, בבל ייראה ובל יימצא. אבל בפסח שני הקדוש ברוך הוא מזכך ומעלה את כל ההחמצות שלנו. אז אני כבר לא בחורה כשרה לפסח, ואני כבר לא מצאה שמורה. האם מגיעה לי אהבה? האם מגיע לי פתח שני? וואי וואי וואי, השם עכשיו מביא לך כזאת בוסה. מצה של פסח שני היא לאין ארוך מזו של פסח ראשון, כי היא מזככת גם את החמץ שמסביב. ויהי רצון, כותב הרבי מלובביץ', שמעשינו ועבודתנו בפסח שני יקרבו את הגאולה העתידה, שתהיה גם היא בדילוג מדלג על ההרים, ויהיה דילוג עוד יותר גדול מפסח ראשון, בלי סדר והדרגה כלל, ומיד אנחנו נגאלים במהרה בימינו. פסח שני מועד שאני לא מרשה להחמיץ. פסח של הדחויים ושל הדחויות, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל בשביל זה אצריכה את האהבה הגדולה שקוראים לה אהבה עצמית. לא לרצות לשנות אותך כל הזמן, לשנות את ההורים שלך כל הזמן. אומר מהר"ל, לא תשנא את אחיך, שנאה מלשון שינוי. כל הזמן רוצה לשנות, 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 לשנות. קחי את מה שיש לך ותהיי בו. איך כתוב אהבה? שתי מילים, אהיה בה. אני אהיה במדינה הזאת, לא כי אין לי ארץ אחרת, אלא כי אני לא רוצה ארץ אחרת. אני רוצה את אדמתי הבוערת. אני לא צריכה שתשנה את פניה. אני משוגעת על פניה החרוצים, חרוצות, בקמתי. אני אוהבת אותה ככה כשם שהיא. לא תסנה את אחיך, כל הזמן תהיה שנוי במחלוקת איתו, כל הזמן תרצה לשנות אותו. אל תתנצח, אנחנו בשבוע הנצח, נצח בגימטריה. נחמן, רבי נחמן מברסלב אומר, תפסיקו להתנצח עם החלק שלכם, תיקחו את מה שיש לכם ותספרו אותו. נראה את המילים הכי יפות בעולם. וספרתם לכם, לכם, לעצמכם דייקה, כותב, אני אוהבת אותך, לעצמכם דייקה, שכל אחד צריך לספור ספירת העומר לעצמו, כפי מה שהוא, ולא ייפול בדעתו מחמת שנדמה לו שחבריו בני גילו טובים ממנו בהרבה, כי אף על פי שהוא מידה טובה להיות ענב, ולראות כל אדם טוב ממנו, אבל אם ייפול בדעתו על ידי זה חס ושלום, אין זה ענבה. אדרבה, זה גדלות גדול, שאין נאה לו שיעבוד איזה עבודה להשם יתברך, ועדיין הוא רחוק כל כך, וחבריו כבר זכו למה שזכו. קחי את מה שיש לך, שברי האהבה האלה שנשברו לך בחיים, תאספי אותם, תפסיקי להתנצח עם החיים, תביאי אותם כמו דוד המלך למנצח. אתה המנצח של כל התזמורת הזאת שקוראים לה הכאוס, של החיים שלי, של המדינה הזו, של הלב שלי, של הילדים שלי. אני רוצה שתנצח על התזמורת הזאת למנצח במגינות. אני רוצה לנצח אותך בתפילה. רבי נחמן אומר, איזה מלך אוהב שבניו מנצחים אותו בתפילה, רוצים לשנות את מה שהוא נתן להם רק מתוך אהבה ענקית, זה הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שאנחנו מבקשות היום, אהבה ממבט שני, אהבה שלא מכפיפה אותי ומעלימה אותי כי הוא מת עליי, אהבה שאני לא מתה עליו, אני רוצה לחיות. איך אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון? אמור אל אהרון אחיך אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, אל יבוא בכל עת אל הקודש ולא ימות. שמרי מרחק. תמיד תראי את האחרות שלך ואת האחרות שלו. את האחריות שלך ואת האחריות שלו. תחכי שהנשיקה תתקרב אלייך, את אל תתקרבי אליה. והכניסה שלך שתמיד יהיה בה משהו חדש ומבט חדש, ושכל יום יהיה בעינייך כאילו זה היום הראשון שאת רואה אותו, וכאילו חס ושלום שלא נדע זה היום האחרון שאת רואה אותו. פסח שני שמח. תודה רבה.